משה רבינו. אחרי שהוא שמע על ארבע לשונות גאולה, עתיד בקרוב להכות את פרעה, אומר לו הקדוש ברוך הוא פסוק אחד שכל מי שדובר עברית פשוטה מבין שהפסוק הזה הוא דרמטי, יוצא דופן, מטלטל, אף על פי שחלקו האחד לבדו אפשר גם להסביר, אבל כשהוא בא על שני חלקיו אז אנחנו מתקשים יותר להסביר אותו, אם כי בין רבותינו יהיו גם כאלה, אבל אנחנו רוצים לראות כמה דרכים לדברי רבותינו להסבר הפסוק. וכך אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה ואהרון אחיך יהיה נביאך. המילה אלוהים מילה מיוחדת ביותר במקרא, במובן הזה שהיא משתפת שם שמיים ובשר ודם. זו לא הפעם היחידה. כולנו יודעים שדיינים נקראים אלוהים, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. אלא שיותר משתירוץ יש כאן, לכאורה זה רק מגביר את הקושייה. וכי למה קוראת התורה לדיינים שפוסקים על פי שיקול דעתם, וגם אם יש להם סייעתא דשמיא והשראת שכינה, וכי כל מקום ששכינה שורה בו אנחנו קוראים אותו על שם השכינה ששורה בו? משכן, מקדש, זה מכון להשראת שכינה, אנחנו לא קוראים לה משכן אלוהים. אז אם כי שורה שכינה על הדיינים ואלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט, ובכל זאת מדוע הם נקראים בשם הזה, זה גם צריך ברור. אלא שכאן נראה שהקושייה היא עוד יותר חדה, עוד יותר חריפה, מפני שלא רק שם אלוהים מוזכר כאן, כאן יש מעמד של מנבא, ואהרון אחיך יהיה נביאך. מעולם לא שמענו שבית הדין מנבא נביאים, שהוא פוסק דינים וקוראים לו על שם שמיים. זה צריך עיון. אבל שיהיה אדם שנקרא בשם אלוהים, אלוהים פה הוא חול, לכאורה לפחות, לכל הדעות כנראה בסופו של דבר מוכל, ודאי לדעות הראשונות שנראה, הוא נקרא בשם אלוהים, ועוד יתר על כן שנאמר לו שיהיה לו נביא, ושאלוהים שולח נביאים, זה אנחנו מכירים ודאי רק אחד חוץ מהפסוק הזה. צריך גם להבין את ההקשר, מדוע אותה אמירה יוצאת דופן, מפתיעה ומתמיהה, נאמרת בהקשר הזה שמשה רבינו עומד להכות את פרעה. האונקלוס ורשי נראה שמנסים להנמיך ציפיות ולומר, נכון שזה מצלצל, שיש פה איזו אמירה יוצאת דופן, אבל לא זאת הכוונה. כך אומר רש"י על המקום, יש את המקורות, נכון? נתתיך אלוהים לפרעה, זה בתוך החוברת, צריך להיות. אומר רש"י, שופט ורודה לרדותו במכות ואיסורים. או מה זה אלוקים? אלוהים? אין הכוונה שם שמיים, אלא שם חול, כמו עד האלוהים יבוא דבר שלהם, שופט. יותר משופט, כאן אנחנו מדברים ערב המכות, מכה. ועל הנביא, יהיה נביאך כתרגומו מתורגמנך. או באונקלוס הובא כאן, שבעצם הוא המקור לדברי רש"י, שממעט את התמיהה, את החידוש שבפסוק, אונקלוס, ואמר אדוני למשה, חזית מניתך רע לפרעה, ואהרון החוך יהיה מתורגמנך. בכל התורה כולה, כשכתוב נביא, אונקלוס מתרגם נביאה. חוץ מכאן, יוצא דופן. הוא אומר, פה זה לא מדובר על נביא, אלא מתורגמה. רש"י אומר בלשון ניב שפתיים. כלומר, אומר את הדברים בקול, אולי, בהסברה, אבל אין הכוונה שהוא זוכה לזה נבואה. כלומר, גילוי אלוקות. ובמילא, גם אלוהים מתפרש בתרגום כרב. רב לפרעה גדול, בעל כוח, בעל תוקף, אבל לא קשור לשם שמיים בכלל. ולמה? יש כאן לשון ונופל על לשון עם שם שמיים פעמיים, גם אלוהים, גם נבואה. אונקלוס מתעלם, רש"י מתעלם, הם רק מציינים שלא זאת הכוונה, שלא תטעה, ובזאת הם מסתפקים. אבל גם לפי דבריהם אנחנו צריכים להבין מה פירוש שאני נותן אותך לשופט ורודה לפרעה. למה זה מגיע עכשיו? יותר כן, אם כי נראה מדרגות גבוהות יותר בהסברות של רבותינו, אבל יש גם מעלה עצומה דווקא בהסברה של רש"י. כאן אני רוצה הקדמה קצרה. רב חיים מבריסק חידש בעולם החשיבה התלמודית ניתוח שמחלק כל סוגיה לצווי דינים, שני דינים, שעיקרם זה לראות את חובת הגברה, האדם, או חובת החפץ, חפצה. וזה נעשה ליסוד חשיבתי שכמעט כל סוגיה נדונה על פיו, אף על פי שבש"ס זה מופיע פעם אחת. בפנימיות התורה יש צורות התבוננות נוספות שחורזות את כל קו החשיבה. והתדירה יותר שביניהן עוסקת בהתבוננות על ארבע דרגות כמעט בכל עניין. שניים מהם אנושיים עולמיים, שניים אלוקיים נסתרים, ובכל אחד מהם יש צד אלוקי נסתר וצד אנושי גלוי. מה שיוצר לנו ארבע דרגות. אנחנו נלך היום בצורת ההתבוננות הזאת לראות בדברי רבותינו ארבע דרגות של הסברה לפסוק הזה. כאשר רש"י, התרגום אונקלוס, בעצם מסבירים את הדרך המינימליסטית ביותר, ובכל זאת יש בה חידוש גדול. המדרש מחדד את במקור מספר 5. יש לכם? מדרש בתנחומא מחדד בעצם את התוכן של דברי רש"י. אומר המדרש, אלוהים לפרעה, לפי שעשה את עצמו אלוה, הודיעו שאינו כלום בעולם. הרי אני עושה אותך עליו אלוקים. ומניין שעשה פרעה עצמו אלוה, שנאמר, אשר אמר, לי יאורי ואני עשיתיני. אני הוא שבראתי את עצמי. לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, ראה נתתיך, כאן כתוב עם קוף, הם חשבו שאולי זה שם קודש, תמוה, לכאורה. יותר נורא נראה לומר שהיה צריך להיות פה עם אי. ראה נתתיך אלוהים לפרעה, לך ופרע ממנו, לך והבה עליו 10 מכות. עכשיו, המדרש, כמו שנראה, יכול להתפרש גם כמו אבן עזרא ותרגום יונתן שעוד לא דנו בהם. אבל הוא נוגע בתורף ההקשר של הפסוק המוזר הזה לתפקיד שעכשיו מגיע משה לבצע. כשהביא משה רבינו את המופתים למצרים, הוא זורק את המטה, הוא הופך מים לדם, אומרים חרטומי מצרים, תבן אתה מכניס לאפרים? אפרים היה מקור מלא תבן, אז הבאת עוד תבן. נו, מה בכך? נו, קושייה טובה, מה התירוץ? חרטומים שואלים שאלה מעניינת. מה התירוץ? לא נאמר מה התירוץ. התשובה של משה זה שבגלל שזה אפרים, לכן הבאתי תבן. במקום אחר לא הייתי נזקק לכך. למה? מפני שהבעיה עם פרעה הייתה שיש לפרעה טענה, אני בעל הבית על העולם, אני המקור של החיוניות של העולם. דרך אגב, יש היום כאלה גם כן, אני לא יודע אם יודעים, אבל הרבה מתלמידיו, עובדיו, יותר נכון לומר, של הדלאי למה, סוברים שהוא מקור החיות של העולם. עושים מסעות של אלפי קילומטר עם תקסים של השתחוויות בדרך, אלא הוא עבודה זרה, הוא לא עובד עבודה זרה, הוא עבודה זרה. למרות שבעולם הוא התפרסם בגלל כמה וכמה דברים שנשאו חן בעיני הבריות, אבל במבט יהודי זו דמות מאוד לא פשוטה. על המן כתוב שעשה עצמו עבודה זרה, לכן מרדכי לא השתחווה. אבל הוא עבודה זרה בעיני המעגלים שסביבו. פרעה טען, אני ההתגלות של מקור החיוניות של העולם הזה, ואין מעליי דבר. בטענה מאוד חריפה, אני הסיטיני, הרי לוגית אי אפשר להחזיק את זה בכלל. אם אני הסיטיני, אז מי אני הייתי לפני שהסיטיני? ובכל זאת, ברור הרי שטיפשים הם לא היו. הוא אומר, אני משיק לנקודת השורש של החיות העולמית, ואין מעליי דבר. וכל החרטומים שיש להם יכולות, שהתורה מידע, שאף אחד לא מכיר היום. אנחנו מכירים מישהו שיכול להפוך מטה לנחש? לא בקודש, לא בחול, לא בטומאה. והתורה מידע שאצלו היו כאלה, שכל אלה ראו בו אלוה. כלומר, היה עם כוחות פנימיים על המציאות, והטענה שאני נוגע בשורש של החיות העולמית, היה לראיות. כל מטה שנהפך לנחש, הוא ראיה שאני נוגע בשורש, לא במכניקה החיצונית. כשבא משה רבינו ועושה מופתים, אומר, באפרים, במקום שיש תבן, וחושבים שממילא הם בעלי הבית, שיש להם רכוש, שיש להם בעלות, לשם צריך לגלות על ידי תבן מרובה שישטוף אותם, שבאמת זה לא שלם. ובלשון המדרש הודיעו שאינו כלום בעולם. וכדי שעל ידי המכות פרעה, כל עבדה וכל עמו, ובעיקר אולי אנחנו לדורות עולם, נבחר שאין מקור חיות בעולם הזה אלא השם יתברך, לכן נתתיך אלוהים לפרעה. והמדרש לכאורה נכון גם לדעת רש"י. למה יש פה השוואה? ואולי נחזור לשאלה הראשונה ששאלנו. למה בין בית הדין לבין הקדוש ברוך הוא יש מילה משותפת? הרי זה דבר מזעזע. תשובה, שכשאותו גר מגיע לפני הלל הזקן ואומר לי, גיירני, אבל תורה אחת אני רוצה, לא שתי תורות, אז שמאי דוחף אותו ברמת הבניין? אין דבר כזה, יש לנו שתי תורות, כמה תורות? יש לנו שתיים. הוא רוצה רק אחת, הלל מסובב אותו, אבל בסוף הוא אומר לו, יש שתיים. אי אפשר להתגייר ולהאמין בתורה אחת. למה? מפני שעיקר אמונתנו זה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בתוכנו, כן חי בקרבכם. והשם המשותף בא לגלות שתורה שבעל פה דברי אלוקים חיים, גם אם יש מחלוקות. אלו ואלו, ולכאורה אז לא יכול להיות דברי אלוקים חיים, לא. יש אלוקות אחת עליונה למעלה ממידתנו, ויש עוד דרך של גילוי אלוקות בתוכנו. אצל רבי מאיר א', אצל רבי יהודה ב', ושניהם דברי אלוקים חיים. באמת זה פלא, לא קל להקל את זה. גם אחרי שחז"ל מלמדים אותנו שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה נשאר מופלא מדעתנו. אבל שכושר רוחני וגשמי זה לא מופלא. בכל יום ויום אנחנו אומרים, הוא מפליא לעשות. כי לכשור רוחני וגשמי זה גם פלא. אנחנו חיים בפלאות. ולכן התורה משתפת שם שמיים ושם בית דין, כדי לתת לבית הדין תוקף של דברי אלוקים חיים לדבריהם. וכשכאן צריך לגלות, במעבר מהגלות, בעיקר הגלות, זה לא שסחבנו אבנים כבדות. זה ודאי היה לא נעים. ודאי היה קשה. אם כי יש דברים רבים יותר קשים מזה. לראות את סבא שלי הזקן סוחב, זה הרבה יותר קשה מלסחוב. או את הנכד שלי הרך. לסחוב בעצמי זה לא היה הדבר הכי קשה שעבדו במצרים. אבל יש דבר עוד יותר קשה אפילו לראות מהסבא. יש את שאלת הצדקה. אין זה מוצדק שאני עבד או לא? כיוון שאנחנו יודעים היום שמשפט פיתגורס והרבה מאוד מהחוכמה שנקראת יוונית התפתחה אז במצרים, והארכיטקטורה שהייתה אז ועוד כך וכך עניינים, כשכתבו את מגילת העצמאות חיפשו דיו בכל העולם שלא ידעה. אם תלכו היום תראו שמגילת העצמאות דעתה, אבל פפירוסים ממצרים נראה כאילו הרגע הרימו את הקולמוס. איזה דיו הייתה למצרים? עד היום אף אחד לא הצליח לעלות על זה. אין דיו כזה היום. זה הייתה קדמת הטכנולוגיה בעולם. וכשאתה רואה אותם חכמים ונבונים, ואנחנו אנלפבטים מספיק ללמוד כשעבדו עבודת פרך, אתה אומר, טוב, אז כנראה אנחנו מתאים לנו להיות עבדים ולהם אדונים, זה הרבה יותר גרוע אפילו לראות את הסבא. אבל זה עוד קל יחסית, אני מניח שלא נעשים חרטומים ביום אחד. בשביל להפוך מטה לנחש, צריך לעבור תהליך. היה שם איזה בית ספר לחרטומולוגיה, אולי על שם הארי פוטר, אנשים התחילו עם להפוך לצפרדע, אחרי זה לסנאי, נחש היה רק בכיתה ד'. וכשאתה עובר עם האבן הכבדה, עם המסע, עם הלבנים, ועוצר על הפתח ופוגש איזה אחמד אחד, ומתחיל ויכוח תיאולוגי, והוא רגע אחרי שהופך מטה לצפרדע, עוד לא מתקדם כל כך, הוא מתחיל לדון איתך מי הוא אלוהים. הוא אומר לך, פרעה הוא האלוהים? אתה אומר לו, לא, סבא שלי אברהם אבינו היה לו זה, התגלה לו, והוא אומר, טוב, אז קח את המטה, נראה מה אתה יודע לעשות. זה אופריים, מי יהיה בעל הבית? לא על החוכמה החיצונית, המדעית, שיודעת להגיד משפטי פיתגורס, ארכיטקטורה מדהימה שהייתה אז במצרים. אלא על החיוניות הפנימית של המציאות. וכל החרטומים אמרו שמניין יש לי את הכוח להפוך את המטה לנחש? ממנו! הוא המקור של החיות! והוא נותן לי את זה. יש בארץ יותר ויותר מוסדות חינוך שהולכות בשיטה שגרמני אחד פיתח אותה, רודולף שטיינר. קוראים לזה אנתרופוסופיה. רודולף שטיינר כתב כמה ספרים, ביניהם איך להיות מחשף, חרטום. והוא מסביר, הכל שם בסוף זה גאווה נוראית, אבל הוא מסביר איזה ביטול אתה צריך לחיות הפנימית כדי להתחיל לעשות משהו. אתם יודעים איזה ביטול היה צריך חרטום לעבור, איזה מהפך אישי כלפי פרעה כדי לעשות מופת? זה לא עניין של מה בכך, אנחנו קוראים רק את השורה האחרונה. אבל תרבות שמגדלת אנשים כאלה היא תרבות ששולטת על החיוניות הפנימית. כשבא משה רבינו ומביא אותות ומופתים בארץ מצרים, באדמת פני חם, אז הוא מראה להם שכל מה שאין נדמה לכם, לא רק לכם, גם לנו, עלינו עובדי עבודה זרה ועלינו, כי מכל הוויכוחים התיאולוגיים האלה בכניסה לבית ספר לחרטומולוגיה, אנחנו נחלשנו. אנחנו חיים היום בתוך תרבות ויודעים כמה היא משפיעה עלינו, תרבות של חרטומים כנראה השפיעה הרבה יותר על עובדי עבודה זרה ועלינו. עם הפלבולים שלנו היום, קל לנו ללמד זכות על כמה סחף גורם כשאתה רואה אנשים כאלה. כשמשה רבינו מביא מכות, אותות ומופתים, הוא עוקר גם מלב המצרים, אבל אולי בעיקר מליבם של ישראל, את המחשבה שפרעה הוא אלוהים. ולכן אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אתה עכשיו נקרא אלוהים חור, שופט, רודה, אבל אם יש לך כוח להכות, לרדות בפרעה, ויש מישהו שבא בשמך והוא אומר את הדברים והוא לא חת מפני פרעה, אני מניח שכולנו מבינים שהפרעה שליט בכל האזור, לעמוד לפניו ולהגיד לו, אם אתה לא תשלח, אז נקה לך את היאור שעליו אתה אמרת לי יורי ואני עשיתי לי. זה לא עניין שמה בכך. אהרון צריך להיות בעל עמדה. זה נביאך. יש לי מסר. אני עומד מאחוריו, זה רציני. או שאתה שולח, או שנקה את האלוהות שבך. לי יורי. זה מכת דם. והשאר שנמשך מזה. אין כאן הזמן לעסוק בעשר המכות, אולי אפילו פה באחת השנים הקודמות עסקנו. איך כל מכה היא לימוד על עקירת אלוהותו של פרעה. לכן רודה ושופט זה אכן הדבר הנכון, אם כי בשם חוק. בעל רבה. לפי רש"י יש מעלה גדולה בהסבר שלו, שבשביל להכות את מה שנדמה כאלוהות של פרעה, אנחנו אפילו לא צריכים יותר מזה, ששם חול, שופט ורודה, יכול לנפץ אותו לבד. ובכל זאת, רבותינו לא ראו בזה סוף דבר. תרגום יונתן, מובא לפניכם, מתרגם באופן יותר חריף את הפסוק. ואמר אדוני למשה, למען תמסתפה, חמי תכבר שבית ידך דחילה לפרעה, כאילו אלה דילי, ואהרון החוך יהיה נביא הדילך. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, למה אתה מפחד? רואים שמשה פחד. ממה הוא פחד? מהעוצמות, מהכוח של כל הממלכה, בעיקר החרטומית, הפנימית של מצרים. הוא אומר לו, למה אתה מפחד? ראה שנתתי אותך דחילה. דחילה לישון יראה. איך כתוב על אותו גוי? מוציא יראתו מחיקו. יראתו זה אלוהיו. אז אני נתתי אותך דחילה לפרעה כאילו אלעד אלה. כאילו אתה אלוהים ממש. אם כי תרגום יונתן מוסיף את המילה כאילו. ויותר מזה אומר, ואהרון החוך יהיה נביא הדילה. הוא מתרגם כמו תמיד נביא. לא מתורגמן, לא רק מוציא את הדברים בפה, אלא אתה כמו אלוהים והוא כמו נביא. זה אומנם כאילו, אבל כאן התרגום הולך יותר אל הפשט שבפסוק. וכך אומר אבן עזרא, אלוהים לפרעה שתהיה לפרעה כמו מלאך. ובוודאי שאבן עזרא כאן הקשיב, יש פה פסוק מיוחד ממינו, כמו מלאך. ואהרון יהיה נביאיך. שיגיד את כל אשר תצווינו כדרך שהנביא משמיע את דברי המלאך המדבר אליו. מפני שנביא לא תמיד פוגש דבר אשר. יש נביא שפוגש דבר מלאך. דבר מלאך הוא כמובן דבר אשר. כי מלאך זה שליח, אלוקי. ובכל זאת, אבן עזרא את הכאילו של תרגום נתן מעדן כאן. אבל יחסית לרש"י, לתרגום אונקלוס, יש פה איזו דרגה אלוקית. חז"ל אומרים, משה איש האלוקים, חציו ולמטה איש, חציו ולמעלה אלוקים. שמתאים מאוד לעניין הזה. כלומר, יש פה איזו דמות שהיא בין אדם למלאך. והתורה מספרת ואומרת, 40 יום ו-40 לילה, לא אכל, לא שתה, מי יכול לעמוד בזה אדם?
לכן בעגל אמרו, קום, עשה לנו אלוהים, כי זה משה איש.
בדיוק. משה רבינו היה בעיניהם כאלוהים. ואכן, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר שיש בזה צדק. ואומר אבן עזרא, הפשרה, הסבירה בעניין הזה, זה לדמות אותו למלאך. מלאך הוא אלוקי. הוא שייך לפמליה של מעלה, הוא לא חלק מהעולם הזה. ויחסית לדרי מטה, הוא יכול להיקרא בשם אלוהים, אם כי זה לא פגם באמונתנו ש... כן, אחד מי יודע? אחד הוא אלוקינו בשמיים ובארץ. ואת זה זה לא סותר. ובכל זאת, אבן עזרא נותן מדרגה אלוקית למשה. ובזה הוא מרומם אותו יותר ממה שהסביר רש"י. והתרגום אונקלוס. ונדמה שמפשט המילים של הפסוק, זה קליעה יותר אל הפשט. אל הפשט, שזה מה שהתורה באה להגיד. כל ילד שתשאלו, כמו שכשיש בעיות בספר התורה, לפעמים צריך לשאול ילד, תשאלו ילד, מה זה? וואו, איזה פסוק. וזה זה. הוא אומר, כן. כי על מה אנחנו באים להילחם? שיש פה פרעה שאמר לי יורים אני עשיתי לי, ועל זה צריך לגלות את כוחנו, וצריך להיות כמו מלאך אלוקים, בשביל לנפץ ולנפץ את האמונה שהוא האלוהים, ולעקור מתוכנו את הלל עובדי עבודה זרה, שזאת המדרגה שהיינו בה. אבל אפילו שתי המדרגות האלה, אפילו המדרגה שאבן עזרא מדבר עליה, לא מרחיקת לכת כמו מדרגות עוד יותר חריפות שמובאות במדרש. אני רוצה לעבור אולי רק נקרא מקור 6, שזה באמת הסתייגות מההבנות לא נכונות לפי השתיים הראשונות. אלוהים לפרעה, מה הוא לפרעה? לא בשביל שקראתי אותך אלוה, תאר רוחך גסה עליך. הוא אומר, באמת קראתי אותך אלוה, אבל תאר כזהירות. אין אתה אלוה, אלא על פרעה. וכאן חז"ל מחדדים את השמיעה שלנו בפסוק. נתתיך אלוהים לפרעה. זו הסתייגות. לכך נאמר, שמע עמי ואדברה ישראל ועמי דברך אלוקים אלוקיך אנוכי. ראה כאן, ראה כאן, אמר הקדוש ברוך הוא משה, אף על פי שעשיתי אותך אלוקים, אני אלוקיך. ואין אתה אלוקים אלא לפרעה, שנאמר ראה, נתתיך אלוהים לפרעה. זה מה שלכל אורך המדרשים כאן, הנוסח שלנו, זה שאלוקים זה שם קודש פה. אפילו לא שם חול. אבל אני רוצה להתרכז יותר במקור מספר 7. זה מדרשים בתנחום הישן. וכאן בעצם אנחנו הולכים צעד אחד. עד עכשיו זה היה שתי דרכים איך מתייחסים, מגיבים לפרעה. זה בינינו לבין פרעה לנתץ את כוח עבודה זרה שבו, ויש לנו שתי הבחנות באיזה דרך זה נעשה. אבל כאן אנחנו הולכים למקום אחר לגמרי. אומר המדרש, מי הוא זה מלך הכבוד? מי הוא זה המלך שחילק כבוד ליראיו? וכאן המדרש אולי דורש את הפסוק. מה זה מלך הכבוד? הכוונה שהוא מלך על הכבוד. שהוא בעלים על הכבוד, הוא יכול לעשות איתו מה שהוא רוצה. הוא לא מלך שמכבדים אותו, אלא הוא מלך שמחלק מכבודו. השם צבקות. מלך בשר ודם, אין קוראים בשמו כמו קיסר, אוגוסטוס, בסיליוס, כל שמות של מלכים. ואם קרא אדם אחד, כלומר מישהו קורא לחברו באחד מהם, אין לו חיים. נגזר דינו למות. אין מלך אלא אחד. אתה לא יכול לקרוא למישהו בשם קיסר, הקיסר יראה בזה מרידה במלכות. תדע לך, שאדם קורא לחברו אגוסטה פלוני, אף אחד לא מעלה על דעתו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הרי עשיתי אותך כמותי לפרעה. אני נקרא אלוקים. ובו בשם בראתי את העולם, שנאמר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הרי עשיתי אותך כמותי לפרעה אלוהים, שנאמר אין נתתיך אלוהים לפרעה. ומי זה מלך הכבוד שחלק מכבודו ליראיו. זה לא לצורך לתוצו של פרעה, זה מפני חיבתו של משה. זה לא משנאת המן, אלא מאהבת מרדכי. וכאן אנחנו כבר מסתכלים על העסק באופן הרבה יותר עמוק. הרב קוק היה היסטוריוסוף, דן הרבה מאוד בתהליכים ההיסטוריים של כל ההיסטוריה הישראלית, ובייחוד של הדורות שהוא פגש לפניו, שהמעבר מגלות לגאולה. אבל כשבוחנים את תורתו לעומת ההיסטוריוסופים הרגילים, מגלים שהוא הלך בדרך הפוכה לגמרי. כל ההיסטוריונים וההיסטוריוסופים, יש להם ציר זמן חד ומקביל, שהעבר קודם להווה. מפני שקודם היה כך וכך, לכן נוצר מצב חדש. מה הביא אותנו למצב הנוכחי? שקודם היו תופעות כאלה ואחרות. אצל הרב קוק זה עובד לגמרי הפוך. זה לא תמיד קל לזהות את זה. אבל כמעט כל תופעה היסטורית שהרב קוק בוחן אותה ומנתח אותה, הוא מדבר לאן היא הולכת להביא ולמה היא נצרכת. כי הוא לא רואה את ההיסטוריה רק כהתגלגלות של מאורעות, אלא ככוונת מכוון. ולכן הוא היה כותב היסטוריה בדף, לא בטט, שהיא מסתירה את גילוי השכינה. אסתריה. כשאנחנו מתבוננים על פרעה, אנחנו יכולים להגיד, הייתה שם ממלכה, ירדנו, הם היו אימפריה, פחדו שכי תקרה למלחמה ועלה מן הארץ, אז הם שיעבדו אותנו. הם גם חשבו שהם אלוהים, עכשיו צריך להגיב לזה. הם גרמו לנו את התגובה. אהבה קבע את העובד. אבל כאן יוצא מחזל שזה הפוך. לקדוש ברוך הוא יש עניין לחלוק מכבודו ליראיו. למה עכשיו? כי עכשיו נולדת האומה הישראלית. וכשהאומה הישראלית נולדת, צריך להסביר מי. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ולכן הקדוש ברוך הוא מגלה למשה, אתה גילוי שכינה. אני בראתי שמיים וארץ וגם אתה איתי. אתה שותף. אתם עם אלוקי. אלא שבשביל לעורר את הכוח האלוקי שבישראל, צריך להקדים איזה קטליזטור, איזה פלפל חריף בתוך המציאות שיגרום לנו לפקוח את העיניים לדבר המדהים הזה. פרעה בא בשביל לגלות את זה. זה לא שאנחנו מגיבים לו. הקדוש ברוך הוא רוצה לחלוק לנו את שמו הגדול והנורא. בשמך הגדול והקדוש קראת עלינו. הוא רוצה לקרוא לנו בשמו. ראיתי דרושים. הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. אז מסבירים מה זה למען שמו באהבה? זה שהוא מביא לנו גואל בגלל ששמו נקרא עלינו. והוא אוהב ששמו נקרא עלינו. כמו החתן שכשהוא רואה פעם ראשונה את הכלה אחרי החתונה כותבת את שם המשפחה החדש, אז הוא מתמלא אהבה. אז כשהקדוש ברוך הוא רואה ששמו נקרא עלינו, הוא שמח ומגלה את אהבתו אלינו. פרעה הוא רק לעומת זה, זה לעומת זה עשה אלוקים. בשביל שיתגלה שאנחנו אלוקים, אז יש גם גילוי שבאומות העולם יש מי שטוענים את אותה טענה באופן השקרי שלה, באופן המרושש. אבל מה המניע הפנימי שחלק מכבודו ליראיו? זה המניע. אבל את המניע הזה בעצמו, חז"ל אומרים בדרך עוד אפילו יותר חריפה. וזו הדרגה האחרונה, ובזה אנחנו מסיימים. מדרש שלמדנו, במקור האחרון, אתה מוצא, בשעה שאמר אלוקים למשה שילך בשליחותו, אמר לו, איך אלך? אמר לו, אתה לך, ואנוכי אהיה ממך, שאת שלוחי ושלוחו של אדם כמותו. שכן הוא אומר, ראה נתתיך אלוהים לפרעה, כשם שנקרא אלוקים, כך קראו אלוקים למשה. ואמר לו אלוקים, אני נקראתי אלוקים וחלקתי לך כבוד וקראתי אותך אלוקים. זה לא רק שאתה כלפי אחרים מופיע כקיסר, שאתה לפרעה צריך ללכת, אלא זה ביני לבינך, אתה שליח שלי, אני רוצה בך. הקשר שבינינו הוא העיקר. וזה מה שהוא מסיים. וכשם שחלקתי לך כבוד, כך הבנאי שאתה הולך לגאול. כך חלקתי להם כבוד וקראתים אלוקים. דכתיב, אני אמרתי, אלוקים אתם. חסידים אומרים, בחטאות יוצאת דופן. מה היה חטא אדם הראשון? אומר הנחש לחווה, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. תוכלו. אומרים חסידים, איפה היה החטא? בקף. שאומר, והייתם כאלוקים. אבל האמת היא שאלוקים אתם. אני אמרתי, אלוקים אתם. מנין אנחנו יודעים שזה מדובר על חטא אדם ראשון, שמיד אחר כך כתוב, אכן, כאדם תמותון. אומרים חז"ל, מכאן, שהפרק הזה בתהילים מדבר על חטא אדם הראשון. אכן, כאדם תמותון, ביום הולך ממנו, מות תמות. אבל הקדוש ברוך הוא התכוון שיגילו אלוקים כאן בארץ. אני אמרתי אלוקים אתם. עכשיו זה לא סיפור רק שבעולם צריך לגלות איזה כוח. זה ביני לביניכם. זה בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. ולכן מסיים המדרש אומר, אלא הווה יודע שכבודן עליי יותר ממך. למה אתה נתתיך אלוהים לפרעה? למה אתה נקרא בשם אלוהים? בגלל שאתה חלק באומה הישראלית. שהיא זו שעכשיו יוצאת מגלות לגאולה. והגילוי שלה מגלה שהיא אומה אלוקית. וכל המעשה שהיה חרטומים במצרים, ושהייתה טענה כזאת, שכל כך הרבה אנשים יכלו את החיוניות הפנימית של העולם להוציא לפועל, בגלל לי ההורים ואני עשיתי לי, כל זה, זה רק הגילוי של אני אמרתי, אלוקים אתם. נדמה לי שאנחנו נמצאים בשבוע שהעולם הנצרי חוגג עוד פעם יתר כתר לאדם שממשיך את אותו האיש שאנחנו קוראים לו ימח שמו וזכרו, שאלפיים שנה שהמשיח שלהם בעולם זה אלפיים שנה שאנחנו יענו למשיח, אל שהוא בינתיים בלעומת זה. אבל הייתה טענה לאורך כל ההיסטוריה, שעם ישראל התמודד איתה, של מי שאמר, אני מחליף את האומה הישראלית, ובי התגלה אלוקים. עד כדי שהם הלכו עם אותה טענה ממש, הוא הבן, האב, רוח הקודש. ואולי גם בדור שלנו אנחנו צריכים להבין שכל המאורעות האלה, שכל הגלות הזאת וכל שליטתה של הנצרות בעולם היא לעומת זה של אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם, שתתגלה מלכות שם שמיים בישראל לשפוט את הר עשיו והייתה לה שם המלוכה, ואז יתגלה שאתה אחד, שמך אחד, ומי כעמך ישראל, כה אחד בארץ. חג שמח וקשה.